טוב, ערב טוב, האם שומעים? טוב, יופי, אז אנחנו מוכנים להתחיל. אנחנו מתקדמים, מדרגים קצת בגמרא על סוף סוגיית שבע ברכות, ויש אגדת שם בחטא עמוד ב', ואנחנו נמצאים עכשיו בדף ת' עמוד א', בעצם בשלושת המילים האחרונות של חטא עמוד ב', הסוגיה מתחילה באמת בת' עמוד א'. ואנחנו בעצם מתחילים מסכת חדשה. אכן זה מתייחס למשנה, אבל דפים הבאים יהיו דפים של ספקות וחזקות. כשיש ספק לגבי גביית הכתובה או היתר האישה, שני הנפקמינות, אחד באיסו והיתר, אשת איש שזינתה אסורה לבעלה, ונפקמין של ממון, כי בתנאים כך ואחרת גמרא במשניות יסבירו, אז כתובתה אולי 200, אבל אולי רק 100, ואולי 0. ויש מחלוקות בין הבעל לבין האישה, ויש ספק, ואנחנו למד הרבה הרבה כללים של ספק. כזכור, זאת הייתה בעצם ההקשר של המשנה הראשונה, שבתולה נשאית ביום רביעי, כדי שאם תהיה טענת בתולים, עכשיו אנחנו לומדים טענת בתולים. מה דין האישה לגבי ממון ולגבי היתר. הסוגיה הראשונה, דף ת' עמוד א', מתחילה במילים פתח פתוח מצאתי, היא מאוד 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 דחוסה. יש כאן כמה כללים שמכניסים אותם בהתחלה. אז כולם מתחילים בהתחלה. גם דין רוב, גם דין ספק ספקה, גם דין שבין החתיכה די סורה, גם דין חזקה די מיקרה, וחזקת הגוף. אז אנחנו נשאר לפחות שבועיים על העמוד הזה, למרות שאין כל כך הרבה גמרא, אבל זה יכשיר אותנו אז להתקדם בעזרת השם יותר מהר בהמשך. אוקיי? אז הגמרא מתחילה. אמר רב אלעזר, עכשיו אני עובד את עמוד א', האומר פתח פתוח מצאתי, נאמן לאוסרה עליו. בסך הכל במציאות, אז אין באמת עדים, כמעט אף פעם. אז כאן מדובר שהוא בא, הבעל בא ואומר פתח פתוח מצאתי. אז רבי אלעזר אמר נאמן לאוסרה עליו. אנחנו מיד נראה את התנאים שמאפשרים את זה, אבל ברור שאם הוא נאמן לאוסרה עליו, זו מטעם מה? מטעם אשת איש שזינתה. למה אשת איש שזינתה? כי יש פרק זמן ארוך בין קידושין לבין נישואין. בעיקרון מדובר ב-12 חודש, זמן שנותנים לפתולה, כפי שהוזכר בגמרא בדף ת' עמוד א', דרך אגב. אז משהו בעצם טוען זאת שהיא זינתה בין הקידושין לבין הנישואין, ולכן היא כבר אשת איש מזמן, ואשת איש שזינתה אסורה לבעלה. שואל הגמרא, אבל הוא לא יודע, זה לא משהו טוען. הוא רק יודע שיש כאן משהו, אז מסביר הגמרא, שואל הגמרא, אבל מה הספק ספקו? ספק תחתיו, ספק אינו תחתיו, אם אתם סלמה תחתיו, ספק באונס, ספק ברוצה. אז הגמרא כאן קודם כל מניחה בלי הסבר. אנחנו נגלה את ההסבר. שהוא נאמן על הממצא. זה לא דבר פשוט. למה שיהיה נאמן? אבל אז זה בכלל לא שואלים. אז הממצא הוא שמצא פתח פתוח, זה אומר שהייתה ביה קודמת. אבל אומר הגמרא, יש ספק ספקה, יש שתי אפשרויות, וכידוע, זה ידוע כבר לגמרא, שספק ספקה זה לכולם. מה ספק ספקה? ספק תחתיו, ספק אין תחתיו. כלומר, האם זה היה לפני קידושין או אחרי קידושין? ובית, ספק באונס, ספק ברצון. היא רק אסורה לו אם היא זינתה, שזה ברצון. אבל אם היא נאנסה, אז היא לא אסורה. אז יש כאן ספק ספק, שני ספקות, ולכן אני מאמין לו, אבל זאת לא סיבה, לא סיבה לעשות, לא מספיק סיבה לעשות. בכל הסוגיה, במה המוסגר, בכל הסוגיה, הגמרא ברמה המפורשת, מה שכתוב בגמרא, מתייחסת לכל הדברים כספק השקל. תחתיו אינו תחתיו, ספק השקל, 50% לכאן, 50% לשם. אין בגמרא שלנו רמז שהספק הזה הוא לא שקול. ראשונים כן יהיה לו אפשרות כזאת. אותו דבר לגבי אונס ורצון. אם אישה יודעים שהיא לא הייתה בתולה, שהיא נבלה, אבל יש שתי אפשרויות, באונס וברצון, הגמרא מתייחס לשניהם כשווה. תוספות שלא נראה היום, מזכיר גמרא אחרת, שעל פי זה התוספות רוצה לטעון, שרצון זה רוב ואונס זה מיעוט. נכון, נשמע סביר, אבל טוב, לא יודע אם זה נכון. אבל בגמרא אין באמת זכר לזה בצורה מפורשת. אז כל פעם שכתוב שמה ככה, שמה ככה, ספק ככה, ספק ככה, הכוונה היא ספק השקור. שואל הגמרא, אם כן, שיש כאן ספק ספק. אומר הגמרא, אתה צודק, צריכים, המאמר של רב אלעזר, הוא נכון, קיים רק איפה שיש רק ספק אחד. איך יכול להיות ספק אחד? שתי דוגמאות. לא צריכה באשת כהן, שבאשת כהן אז אין נפקמינה, אין ספק רצון או אונס, כי גם באונס היא גם אסורה. אשת כהן שננצה אסורה לבעלה, לא מדין אשת איש הזינתה, אלא מדין איסור זונה. אינמי, היא ביתמה באשת ישראל, כגון דקבל בעבו הקידוש ונתחותה מבעד גימל שנים ביום אחד. מקרה קצת קיצוני, שהקידוש היה לפני גיל שלוש, והגמרא יש לה קבלה, שאם היא נבלה מתחת לגיל הזה, אז בתוליה חוזרים, לא יהיה לה פתח פתוח. ולכן, הפתח הפתוח מתייחס לביה שקרה אחרי גיל שלוש, זאת אומרת אחרי גיל הקידושן, אז אין כאן ספק תחתיו, ספק אינו תחתיו. בקיצור, לא חשוב הפרטים, הגמרא אומרת שהמקרה של רב אלעזר מדובר, שהוא אמר פתח פתוח מצאתי, וזה מוליד ספק, אחד, בספק אחד, הדין הוא ספק דיורייתא לחומרה. ולכן, אם זה אמת שהוא מצא פתח פתוח, כלומר, זה אמת שהיא נבלה, ויש ספק אחד, או ספק הראשון, או ספק השני, אבל לא שניהם ביחד, אז היא אסורה. אז היא אסורה. שואל הגמרא שאלה, מהי כמשמעלן? שמזה אנחנו כבר, דרך אגב, נלמד משהו, אולי לנו זה לא פשוט, לגמרא זה פשוט. מהי כמשמעלן? תנין אומר לאישה כי דשתיך. והיא אומרת, לא קידשתני, היא מותרת בקרובה, והוא אסור בקרובותיה. הדין הזה, שמובא פה ממסכת קידושין, זה הדין, זה המקור, זה המקרה הקלאסי של שוויח ענפשך חתיכה דאיסור. אדם, ונלמד מהמקרה, מהפסק, אנחנו נבין הרבה לגבי הדין הזה, שנקרא שוויח ענפשך חתיכה דאיסור, שהוא הנושא שלנו היום. אדם אומר לאישה, הוא אומר לנו, קידשתיך, הוא קידש אותה. היא מכחישה. אז הוא אסור בקרובותיה, והיא מותרת בקרוביו. הקרובים הם אותם אנשים שלפי דיני ערבה הם אסורים. אדם קידש אישה, אז הוא אסור באחותה. והיא אסורה כמובן באחיו. אז כאן היא מותרת בקרוביו, והוא אסור בקרובותיה. למה? איך יכול להיות דבר כזה? היא נחשבת למקודשת או לא מקודשת? אז מה התשובה? היא לא נחשבת למקודשת, לכן היא מותרת בקרוביו. למה היא לא נחשבת למקודשת? כי אין עדים. הגמרא לא מסבירה למה. למה הוא לא עד? הלא עד אחד נאמן ביסורין. אז התירוץ הפשוט הוא ש... למה הוא לא נאמן? הוא העיד... שהיא מקודשת. אז למה הוא לא נאמן? יש בעצם שתי סיבות. א', זה אחד נגד אחד, גם היא נאמנת. והיא אומרת שזה לא נכון. וב', מה שכנראה נכון, שצריכים זה דבר שבערבה. איסור אשת עדים זה דבר שבערבה. אז לכן צריכים שני עדים. אז הוא לא נאמן. לכן היא מותרת בקרוביו. אז למה הוא אסור בקרובותיה? משום דשוויה ענפשך חתיכה דאיסור. על עצמו הוא נאמן, ולכן לשיטתו הוא אסור בקובתיה, לשיטתו היא אסורה לעולם, אבל זה לא מעניין אותנו, אבל לשיטתו הוא אסור באחותה. ולכן יוצא התוצאה הפרדוקסלית, שהוא נאמן ולא נאמן. לגבי איסורי עצמו הוא נאמן, לגבי אחרים הוא לא נאמן, אז זה מה שנקרא בגמרא, היא מותרת בקרובה והוא אסור בקרובותיה. שוויח הנפשך, חתיך הדיסור. אתה יצרת לעצמך, שמת לעצמך איסור. אז שאלת הגמרא היא אם כן, שזה כל החידוש של רב אלעזר. רב אלעזר אמר, אדם שאומר פתח פתוח מצאתי, בספק אחד, כפי שהסברנו, אז הוא נאמן אוסר עליו. כמובן שהוא נאמן אוסר עליו. לא שהוא נאמן, הוא לא נאמן אובייקטיבית, הוא נאמן על עצמו. אז לפי שיטתו היא אסורה לו, ולכן היא אסורה לו. זה, אז מה החידוש? הדבר הזה הוא משנה מפורשת. אז עונה הגמרא, תירוץ, בתירוץ הזה אנחנו נתעכב. מה עוד אתם מהתם? דבד די קימלי, אבל הכה מי כמו דלא קימלי, כמה שמלן. מסביר רשי, דבד די קימלי שקידשה. כלומר, אדם אומר קידשתיך, אז הוא יודע מה הוא עשה. אבל הכה, אימא מתוך שפנוי היה, ואינו בקי, מי כמו דלא קימלי, כסבו שמצא פתח פתוח, ואינו כן, ולא תעשר, כמה שמלה. אז מה זה לא קימלי? גמרא מזכירה את זה כמה פעמים בדף הקרוב. יש, הגמרא מעלה, אפשרות, שאין להתייחס או אין לקבל את עדותו שפתח פתוח מצא, כי מדובר במשהו מאוד סובייקטיבי, ואין לו את המומחיות לדעת, וזה אחרי ככה, כי מדובר ב... רש"י כתב פנוי, הכוונה היא, אם הוא פנוי, זאת אומרת, הוא גם צדיק, אז מדובר בפנוי רווק, בחור, אין לו ניסיון, אז איך הוא יודע איזה פתח פתוח, אין לו קנה מידה, אם אדם כדי שישה, הוא יודע מה הוא מדבר. אבל כאן הוא אומר דברים שאין לו, אולי, הייתי חושב שאין לו את המומחיות להגיד, ואז לא תיעשר. כמה שמלן. מה הפשט של השורה האחרונה? ספציפית, מה הפשט של כמה שמלן? יש כאן שתי אפשרויות. הגמרא מניח, הגמרא בהווה מן חשב, שאם היינו אומרים לא קימלי, היינו אומרים שלבני אדם, לבחורים, צעירים, חתנים, אין בקיאות, ואם הפתח פתוח או לא, אז היא לא הייתה נאסרת. כמה שמלן? אז יש שתי אפשרויות. רש"י דווקא לא כתב, רש"י כתב, כמה שמלן. אבל מה כמה שמלן? האפשרות הפשוטה יותר היא להגיד ש... כמה שמלן ש... לא אומרים לו קימלי. הוא קימלי. מניחים שזה קימלי. אדם אומר... אני לא מניח שלא. זה הפשט הפשוט ברש"י, כי רש"י פתח את זה באימה. אתם רואים? אבל הכה, אימה, מה זה אימה? הייתי אומר, מתוך שפנוי היה ואינו בקי, מי כמו דלא קימלי. כמה שמלן שלא אומרים את זה. לא אומרים מתוך שפנוי הוא ואינו בקי, מי כמו דלא קימלי. לא אומרים לא קימלי. אם זה ככה, אז לכאורה הסברה היא פשוטה. אם הייתי אומר לא קימלי, אז לא הייתי אומר שוויח הנפשך חתיך דאיסורא. למה לא? למה לא נגיד שוויח חתיך דאיסורא אם לא קימלי? כי בעצם הוא לא אומר כלום. נניח ששני עדים כשרים, עיוורים, בוו ולא בבית, יבואו לבית הדין ויגידו, ראינו שפלוני הרג את הנפש. אז לא נסמוך עליהם, כי הם לא רואים. הם חושבים שהם ראו, אבל הם לא רואים, אז הם לא גם מדברים. אדם שמעיד עדות, צריך להעיד על מה שהוא יודע. אם מישהו יבוא ויגיד, פלוני הרג הנפש, שאלתו, איך אתה יודע מה שחלמתי, אז זה לא עדות. אז אם הייתי אומר, לא קימלי, אז הייתי אומר, אדם שאומר, פתח פתוח מצאתי, מה הוא בעצם אומר? נדמה לי שפתח פתוח מצאתי. אז נדמה לך, אבל אנחנו חושבים שלא. לא שלא, לא שיש פתח פתוח. אנחנו חושבים שלא ראית את זה. לא העדת, אתה לא יכול להעיד על העובדה הזאת. ולכן הוא לא יהיה נאמן. כמה שמלן, שעובדות הן לא ככה. אם אדם אומר, פתח פתוח מצאתי, אז הוא נחשב לבקי, ולכן הוא יכול להעיד. פשוט פשוט. ואולם, זה לא הפשט היחיד. הנה ברשב"א, מקור מספר 2, כתוב, אמר רב אלעזר מפתח פתוח, מצאתי נאמן לאוסרה עליו, דקימלי במלטה, ושבי הנפשי חתיך דאיסור. אוקיי? אז זה, הוא כבר אומר את המסקנה. זה הפשט שרק אמרתי. קימלי. אז אם קימלי, אז שבי נפשי חתיך דאיסור. ויש מי שאומר, דלא שנה נסוי ולא שנה פנוי. דאיו כאמר דקימלי במלטה, ואין מאכילין לאדם דבר שאסור עליו. ויש מי שאומר, דווקא נשוי, אבל בחור אינו נאמן, כמו שכתוב לפנינו. אז הרשב"א מביא מחלוקת, האם הדין הזה הוא רק בנשוי, או גם בבחור. כמו נשוי זה אומר שנישואין שניים שלו, כלומר, אדם שיש לו ניסיון, או שזה אפילו בבחור. מה המחלוקת? אז בתוך הלשון של הרשב"א, זה לא מחלוקת אם מניחים שבחור הוא קמלי או לא. והרשב"א באמת משמע שזה ברור שבחור לא קמלי. אבל לפי דעה אחת זה לא משנה. אני קורא עוד פעם את היש מי שאומר הראשון. ויש מי שאומר דלא שנה נסוי ולא שנה פנוי. אם זה היה רשי, אז מה היה כותב? כי גם בפנוי, גם כן אומרים קמלי. לא, הוא אומר, לא. דאיו כאמר דקמלי במלטה. ואין מאכילין לאדם דבר שהוא אסור עליו. לכאורה, תגידו לי אם אתם לא מסכימים איתי, לכאורה משמעות הרשב"א היא שהדין של שבי ענף של חתיכא דאיסורא קיים גם אם אני חושב שלא קמלי. אבל הוא חושב שכן קמלי. אז לכן, כיוון שהוא אומר שקימלי, והוא אומר שמצא פתח בטוח, אין מאכילין, הנה ביטוי חדש, אין מאכילין לאדם דבר שהוא אסור עליו. אם הבנתי נכון, אז הרשב"א אומר, שזה פשט אחר בגמרא, לחזור לשון הגמרא, הגמרא אומרת ש... מה דתאי מהתם נבד קימלי על הלכה מייקם הוא דלא קימלי ולכן הוא לא נאמן כמה שמלן לא שכן קימלי אלא ש כמה שמלן שזה לא משנה סליחה כמה שמלן שזה לא משנה גם אם לא קימלי אבל בכל זאת בהב המינה חשבתי שבלא קימלי אין דין שעכשיו אינך עתיך את איסורה וכמה שמלן ש גם בלא קימלי אמרינן, שבי הנפשא חתיכא דאיסורא. אוקיי, אז מה כאן השאלה? צריכים להבין את המחלוקת כאן. ברשב"א זה כתוב שזה שני, יש מי שאומר, יש מי שאומר. שתי אפשרויות. אני אומר, זה שתי קריאות שונות של לשון הגמרא. כמה שמלן שקימלי, או כמה שמלן שגם אם לא קימלי, זה בכל זאת אסור. אבל זה מחלוקת גם בדין. האם שוויח ענף שחתיכא דאיסורא נוהג גם באדם שמבחינתי, לדעתי, הוא לא יודע מה הוא סך. שיטה מקובצת, מקור מספר 4, בעל השיטה מקובצת טוען שרשי הוא דווקא כמו הפירוש השני, ולא כפי שלדעתי משתמע מרשי. אני רק מביא עוד מקור לשיטה של הרשב"א הביא פה, וכאן זה מפורש מה הסיבה. הוא כותב שם, ודע, דלהכי סביר לדרשי דינו נמן לפסידה כתובתה. השאלה היא שאלה צדדית מבחינתנו, שכאן רבי אלעזר אמר נאמן לאוסרה, למה הוא לא אמר נאמן לפסידה כתובתה? אכן בעמוד ב' יש מישהו אחר, שמואל, שאומר בדיוק ככה. שאלה בראשונים זה אם חולקים, אם לא חולקים. אז הוא אומר, דע דלהכי סביר לדרשי דינו נמן לפסידה כתובתה לרבי אלעזר. למה רש"י אומר את זה? אז מסביר רבי צהר אשכנזי. משום דכיוון דעתא להשמיעין דנאמן לאוסרה עליו, עלמא דלא קימלי. הוא טוען, זה לא חשוב אם רש"י באמת סובר כך, אני לא בטוח למה הוא כל כך מתעקש שזה שיטת רש"י, אבל זו שיטתו. הוא אומר, הוא טוען, רש"י חשב שכיוון דעתא להשמיעין דנאמן לאוסרה עליו, עתא להשמיעין, כלומר, מעבר למשנה בקידוש, אני בא להגיד לי חידוש נוסף, מה החידוש הנוסף? עלמא דלא קימלי, וכדפוח תלמד מי כמה שלו נתנין עומד לאשתו בקידושתך, ומשנה לימוד אתם אהתם דבד הקימלי, אבל הכה מקרו דלא קימלי. לא הכה אימר נגיד שלא קימלי, אלא הכה לא קימלי. וספיר אלי דלרשי דבישמא דלעוסר עליו, אף אגב דלא קימלי, מהמן, לשב ילי חתיכה דיסורה. כן, אז הוא מביא את השיטה הזאת, הוא מייחס אותו לרשי, אבל כאן זה כתוב בצורה מפורשת ביותר, יותר מאשר ברשב"א. וספיר לי לרש"י דבישמלא אוסרה עליו, אף על גב דלא קימלי, מהמן לשב ילי חתיכא דאיסורא. אז השאלה שלנו עכשיו זה מה המחלוקת פה, מה הספרות לשני הכיוונים. טוב, לא נצטרך לחשוב יותר מדי, כי הדברים עתיקים, לפחות ביסודם, אז נקפוץ מיד ונראה את הקצות, קצות מפורסם מאוד בסימן למד דלת, שעוסק במקור בדין הודעת ברדובה כמי העדים דמי. יש דין בדיני מומנות, שאדם שמודה, כלומר הוא מעיד נגד עצמו, הוא נאמן, מביא שם הקצות, שתי אפשרויות להבין את זה. או שזה מדין התחייבות, כלומר, אדם יכול לתת מתנות למי שהוא רוצה. אז אם אדם אומר, אני שברתי לך את החלון, הוא באמת צריך לשלם, כי הוא מתחייב לשלם, גם אם הוא לא שבר את החלון. אני לא מאמין לו, אבל יש בכוחו לחייב את עצמו. או שלא התחייבות, זו נאמנות. אין אחד, בסדר, אדם נאמן על עצמו יותר ממעידים. כלפי עצמו הוא נאמן. ואז, הקצות מביא שאותו דבר קורה גם אצלנו. ומקצת שכתבו גם בדין שבח הנפש חתיכא דאיסורא. זהו גם כן מתורת נדר. כלומר, נדר זה המקביל באיסור להתחייבות בממון. אדם יש לו את הכוח ליצור איסורים. אדם יכול להדיר את אשתו עליו, והוא יהיה אסור בענה מאשתו. ולמה יסקח הוא אוסר את ביאתה. אז לכן יש מי שאומר שלמה שבן החתיכא דאיסורא, למה אדם נאמן? הוא לא נאמן, זה מדין נדר. יש בכוחו לאסור, ולכן אם הוא אומר שכך וכך קרה בפירוש הדברים שהיא אסורה, אז היא אסורה בגלל שהוא אוסר אותה. אבל ראיתי במערית, חלק ג' סימן א', שדח הדב הזה וכתב דאם היה מתורת נדר ומהני בי שאלה. כן, הוא שאל שאלה מצוינת המערית, אם זה מדין נדר, אז אפשר להתיר את זה. ולא שמענו מעולם, אמרו, נכון, מדובר פה במקרה שהוא מתחרט אחר כך. אז שישאל, לא שמענו מעולם שאדם יכול לשאול על איסור, שם אנחנו חתיך את איסור. ואם זה נדר, היה אפשר לשאול. יש תשובה שונות ביהודה, שבו הוא תקף בחריפות מאוד, כתב שהדבר הזה הוא שטות והבל. להגיד שזה מדין נדר, בין השאר שאל שאלת הנדר, שאלת השאלה, שישאל לחכם, ועוד הרבה שאלות, הוא אומר, איך יכול להיות נדר? נדר יש דינים, צריכים להתפיס בדבר הנדור, וכאן הוא לא התפיס, צריכים להגיד מילים מסוימות, צריכים להגיד בלשון איסור, וכן הלאה, זה לא יכול להיות נדר. ולכן כותב הקצות, שהוא באמת גם מסכים, ולפי דרכנו, מה שהוא אמר לגבי הודעת בדין כמעיד ונמי, שזה לא מדין התחייבות, זה מדין נאמנות, גם בדין שמנה חתיך את איסורו, הוא מדין נאמנות. וכיוון דהמינה התורה לכל אדם על עצמו, אם כן, בין בממון, בין באיסור, לעולם נאמן על עצמו. אומר הקצות, זה אותו דין. יש דין כללי, אדם נאמן על עצמו. וזה נוגע גם לממון, שנקרא הודעת בעל דין, ונוגע גם באיסור, שנקרא שווך ענף של חתיכה דאיסור. אז הביא כאן הקצות שתי דעות. האם שווך חתיכה דאיסור זה מדין נדר, או מדין נאמנות? והוא באמת מעדיף את סברת נאמנות. עכשיו בואו נגיד מיד, להגיד שזה נדר ממש, זה באמת בלתי אפשרי. כפי שהמרית שאל, בנות ביהודה, אז שישאל וכו', צריכים להגיד שהכוונה זה לא שיש כאן מייס נדר. מייס נדר צריכים לנדור בדבר הנדור, ולהגיד את המילים הנכונות, וצריכים להיות בר דעת, ויש שאלה וכן הלאה. מה שהם רוצים להגיד, שיש כאן תוצאה של נדר, ולי מייסה נדר. לא, אבל זו גוף השאלה, איך אחרי הדבר כזה? אז אני רוצה להציע את החקירה הבאה, לא בטוח שזה מה זה מארי בסן, זו השיטה של המקצת שכתבו, לא בטוח אם זאת כוונתו, אבל יש כאן חקירה טובה, וזה הפשט האמיתי, במי שמחפש להגיד את המילה נדר. אפשרות אחת, כפי שהקצות כותב, שזה דין נאמנות, אדם נאמן על עצמו. בתחומים שונים יש רמות בדיני נאמנות שונים. לדוגמה, באיסור, עד אחד נאמן. בנפשות וממון צריכים שני עדים. אם אדם יעיד, אם אדם אחד יעיד על מקרה מסוים, יש השלכות לאיסור ולממון, אז הוא יהיה נאמן לאיסור ולא יהיה נאמן לממון. אז עכשיו אנחנו ממציאים תחום חדש. זה לא תחום, באמת תחום, אבל זה כמו תחום. על עצמו. אדם על עצמו יש לו נאמנות מיוחדת. במה שנוגע לדינים שלו, הוא נאמן. מה שנוגע לדינים של אנשים אחרים, הוא לא נאמן. זאת האפשרות שכנראה זו שיטת הקצות. אדם נאמן על עצמו יותר ממאה עדים. האפשרות האחרת היא שיש כאן דין מסוג אחר. הדין הוא שבדין מחייבים אדם להיות עקבי. אם אדם אמר שהדבר הזה הוא טריף, הוא אמר, הבימה הזאת לא נשחתה, אני ראיתי שירו בה. אדם אומר, אשתי אסורה עליי, אני יודע שהיא זינתה, אז אני לא מאמין לו. כי הוא עד אחד, כי צריכים שניים, כי יש הכחשה, כל מיני סיבות לא להאמין לו. אבל יש דין אחר, יש דין מיוחד, מה המקור, אני לא יודע בדיוק, אבל יש דין אחר שאדם חייב לנהוג על פי משהו הבא. לא בגלל שמאמינים, אלא מכריחים אותו להיות עקבי. אני יכול לצטט פסוק. והפסוק הזה, אתם תגידו, אז אני מכניס כאן נדר. נכון, לא בדיוק נדר. אבל זה אותו פסוק. מוצא שפתך תשמו. אדם לא יכול, מבחינת, זה מוס, אני מודה, זה מוסר. אדם לא יכול להגיד, זה חזיר, ואז הלכת ולאכול אותו. אז נשכח מהמילה נדר, זה לא נאמנות. זה לא שאני מאמין לו באותו זמן שאני לא מאמין לו. זה לא שאני דוחה את זה. בהחלט ייתכן שאני מאמין לך ולא מאמין לך. לגביך אני מאמין לך, לגבי נפקמינות האחרים אני לא מאמין לך. כמו שאמרתי, עד אחד נאמן ביסורין והוא לא נאמן בנפשות. אז עד אחד נאמן על עצמו ולא נאמן לגבי אחרים. אבל האפשרות האחרת היא להגיד שלא, אני לא מאמין לו בכלל. כתוב בתורה שצריכים שני עדים לדבר שבערווה, ולכן הוא לא נאמן. אבל מה? אדם חייב לא לעשות צחוק מעצמו. אדם חייב לא לעשות צחוק מההלכה. אז אם אמרת שדבר הזה אסור, אתה לא יכול להסתובב וללכת ולאכול אותו. זאת לדעתי החקירה. ועכשיו נראה את הנפקמינה הראשון שאלינו. אדם הוא בעיניי לא בקי. הוא אומר שהוא ראה דבר, ואני לא חושב שהוא מספיק מומחה לדעת מה הוא ראה. הוא אומר, פתח פתוח מצאתי, ולדעתי הוא לא יודע את ההבדל בין פתח פתוח לבין פתח שלא פתוח. עכשיו, אז אם זה נאמנות, אז ברור שהוא לא עושה. יבואו 100 עדים לא בקיים, ויגידו שראו דבר כזה וכזה וכזה, אז לא שלא מאמין להם, אני מאמין להם שהם חושבים שהם ראו את זה, אבל החשיבה שהם ראו לא שווה לזה לעדות. עדות דורשת מומחיות, כמו שעדות דורשת עיניים. כמו שאמרתי, עיוור שאומר ראיתי, לא מעיד. אז בלתי מומחה שאומר הבחנתי, לא מעיד. אבל אם זה דין שאדם צריך להיות עקבי עם עצמו, אז אני יכול, כאן אני שומע שזה פשט המילים ברשפה, אני חוזר לרשפה מקור מספר שניים. איו כאמה דקים לי במילתי, ואין מכילין לאדם דבר שהוא אסור עליו. זה הביטוי למה שאני אמרתי. הוא אומר שהוא יודע שזה אסור, אני חושב שהוא אידיוט, אבל זה מה שהוא אומר, אדם לא יכול להתנהג, אסור לאדם להתנהג בניגוד למה שנכון בעיניו. זה נקרא, אין מאכילים לאדם דבר שהוא אסור עליו, זה משפט לא מובן, כי זאת השאלה, אם זה אסור עליו, אם זה אסור עליו, זה ברור שלא מאכילים. הכוונה של הרשב"א, אין מאכילים לאדם דבר שהוא אסור עליו, דבר שבעיניך אסור, לא נותנים לך לאכול. אז אדם שאומר, אני חושב שהיה פתח פתוח. אנחנו בליבנו חושבים שהוא לא יודע מה הוא מדבר, אבל שהוא יאכל. הוא אומר, אני חושב זה חזיר. לדעתי, הוא לא יודע מה זה חזיר. זה הייתה פרה. הוא פשוט מתבלבל בין חזירים לבין פרות. אבל הוא אומר, לא, לא, אני חושב זה חזיר. אז אסור לו לאכול דבר שהוא חושב שהוא חזיר. זה יסביר את ה... מה זה שתי שיטות ברשב"א, כן? זה יסביר את היש אומרים הראשון ברשב"א. עד פה מובן, מה אתם אומרים? תשימו לב שאני אני זנחתי את המילה נדר. ברור שאם זה נדר, הרשב"א צודק. אם אדם נודר, אדם אומר, תראה, אני לא בקיני, לא יודע שום דבר. אני לא יודע פתח פתוח או לא פתח פתוח, אבל אני נודר שהאישה הזאת אסורה עליי, אז היא תהיה אסורה. כי אין קשר אז בין העובדות לבין האיסור. איסור לא קשור לעובדות. אבל אני לא יכול להגיד נדר. כי הנודר יהודה צודק, זה שטות להגיד נדר. אבל אני אומר דבר שהוא די קרוב. זה לא נדר, הוא לא יצר כאן איסור. אבל הוא אמר שקיים איסור ידוע של תורה. אדם שאומר שיש איסור ידוע של תורה, גם אם בעינינו זה לא אמת, אסור לו לאכול. אז זה גם כן יצדיק את זה ש... גם אם לא קימלי, אפשר אולי היה להתפקח, אבל עכשיו זה כבר סביר להגיד שגם אם לא קימלי, הוא בכל זאת מאמין שזה אסור, ולכן אסור לו לאכול. שואל מוטי, לכאורה גם אם העניין כאן הוא עקביות, אם אנו אומרים שהוא טועה, מדוע הוא צריך להחזיק בטעותו? אז הקדמתי תרופה למכה, אני מבין שהיה אפשר לחלוק, אבל אני חושב שזה סביר לא לחלוק. כלומר, כל זמן שהוא מאמין שזה אסור, אז אסור לו לאכול. אנחנו חושבים שהוא טועה, אבל הוא לא חושב שהוא טועה. אני אבוא לקראתך. מן הסתם זה היה קורה גם, אם ננסה לשכנע אותו. אם אנחנו נביא אותו להכיר בזה שהוא לא קימלי, אולי זה יהיה בסדר. אין לחינם, אתה צודק. אבל כרגע זה לא מה שקרה. הוא אומר, הרשב"א הדגיש את המילים האלו. דאיו כאמר דקימלי במילתי. אני חושב שהוא לא יודע, אבל הוא חושב שהוא כן יודע. אני מניח שהמציאות היא לא שהתפקחנו איתו, אבל אדם שבא ואומר פתח פתוח מצאתי, אדם שמדבר, חושב שהוא מדבר נכון. כן? אז אם הוא ידבר בהיסוס, אז אתה צודק. אבל אם הוא מדבר בוודאות, אז אני לא מקשיב לו. הוא מדבר יותר מדי, לא מקשיב לו. אבל דבר אחד עדיין נכון. הוא לא יכול להגיד, הוא אומר שהיא אסורה, ואז הוא רוצה לאכול. לא, אסור לך לאכול מדבר שלדעתך זה אסור. למרות שלדעתי בוודאות, 100% אני בטוח שזה מותר. בכל זאת אסור לך לאכול. רודד שואל שאלה שאנחנו מיד נתייחס לו, רק תן לי לקרוא אותו את הכל. מה המשמעות של האיסור עבורו? אם עבר עליו חייב מדיורייטה. שאלה מצוינת. נקרא לזה איסור דיורייטה. לא חושב שזה איסור דרבנן, כי אין סיבה שחזר ימצאו איסור כזה. זה איסור דיורייטה, אבל אתה, מה שאתה אולי אתה רומז, זה איסור של מוסר. אני חושב שאתה צודק. אם היינו מאמינים לו, אז הוא אכל נבלה. הוא בא לאיש את איש שאסורה לו. אם אני לא מאמין לו, אז אני לא חושב שהוא אכל נבלה. אני חושב שהוא אכל דבר שהוא טען שזו נבלה. מה הוא באמת אכל? הוא באמת אכל פרה. הוא באמת אכל כשר. אבל אסור לאדם, אז מה, אתה אומר לי, מה האיסור הזה? זה איסור לא להיות עקבי. אתה לוחץ עליי להגיד לך את הפסוק, כפי שכתוב בתורה שאסור להיות עקבי? אמרתי פסוק, אבל לא מבין את הפסוק הזה, נמצא פסוק אחר, ואם לא, אז נגיד את זה מספרה. חז"ל אומרים שאדם שטוען שמשהו אסור, הוא לא יכול לאכול. זה איסור דיורייתא. אתה יכול לשאול שאלה, שלא התכוונתי להזכיר אותו, אבל נזכיר אותו עכשיו, התכוונתי להזכיר אותו בעוד חצי שעה. אם הוא אוכל, אדם אומר, זאת טריפה. ויש לי, אני לא חושב זאת טריפה. אדם שאומר, אשתי זינתה. אני לא מאמין לו, כי הוא רק יד אחד. ואז הוא כן בא עליה. אז מה נעשה לו? אתה צודק, זו שאלה טובה מאוד. לפי מה שאני מסביר, שיש איסור לאדם לא להיות עקבי, דבר אחד זה ברור לי. לא נהרוג אותו. לא יקבל מלכות. כי האיסור הזה הוא לא אחד מרלב שבתורה. זה מצוות עשה, מוצא ספתך תשמור, יותר נכון, זה מצוות מוסר. אז הוא לא ילקה. כותב הרמב״ם, הכרחת אותי להזכיר את זה עכשיו, באיסור ריבי הפה מכחף הלכה י' ג'. לא שרמב״ם הזה הוא לא קשה, אבל לכל זה כתוב. מי שבא בזמן הזה ואמר, כהן אני, אינו נאמן, ואין מה לין אותו לכונה על פי עצמו, ולא יקרא בתורה הראשון ולא יישא את כפיו, ולא יאכל בקודשי הגבול עד שיהיה לו אין אחד. אז אומר הרמב״ם, אדם לא נאמן להגיד על עצמו שהוא כהן. זו שיטתו, יש מחור ראשונים בנקודה הזאת, הרמב״ם אומר שהוא לא נאמן. צריך שיהיה מוחזק. אבל הוא סתם אומר, אני כהן, הוא לא נאמן. אבל, ולכן הוא שום כולות, לא קורא בתורה, לא יישא את כפיו, לא יאכל בקודשי הגבול, אסור לו לאכול תרומה, טהורה, אבל אוסר עצמו בגושה זונה וחללה, ואינו מתאמן למתים. הוא אומר, הוא נאמן לאסור. הוא לא נאמן להקל, הוא נאמן להחמיר. ואם נעשה או נטמע, לא כן. אז הרמב״ם אומר, למרות שהוא לא נאמן, ועשו לו לאכול בקודשי הגבול, עשו לו לאכול בתרומה, אפילו תרומה דרבנן, ולא יישא את כפיו, כי יש איסור דיורייתא לזר, יישא לשאת את כפיו, זר שנשא את כפיו, לא ככתוב בגמרא, ולא יקרא בתורה הראשון, כי זה לא שלו, זה שחלק הכהנים, אבל אם הוא בא, על או נשא גרושה זונה וחללה, לא כה. פשט הפשוט ברמב"ם הזה הוא שהרמב"ם אומר שלא כמעל שבח הנפש החתיר את איסור. יש לבחון את זה לאור הסוגיה, אותו סוגיה בקידוש נפש המחי. שם כתוב, איך שרש"י מסביר את הגמרא, כתוב מפורש של לא לוקים. אבל יכול להיות שרמב״ם לא יודע אחרת, יש מה לדון, אבל כתוב ברמב״ם שלוקים על שווה חנף שצריך את איסור. אז לכאורה, אני אגיד, הרמב״ם לא יכול לסבור כמו השיטה שרק הסברתי. הרמב״ם סובר שזה נאמנות. הוא נאמן, יש עדיין חידוש ברמב״ם, הוא נאמן ב-100% על עצמו, ולא נאמן כלפי אחרים. אבל הוא נאמן על עצמו. אז לגבי מה שנוגע רק לו, הוא 100% כהן. ולכן, הוא לוקם, הוא בא לגרושה, אם הוא נשא גרושה. אבל אם אני אומר שזה לא נאמנות, זה רק שאדם חייב להיות עקבי, אז אנשים שלא עקביים, לא לוקים. ברוך השם, כי אנחנו כולנו לכאורה נתקלנו באיסור הזה שאנחנו לא תמיד עקביים. כן? אז לכאורה הרמב״ם סובר שזה מדין נאמנות. אם כבר קראתי את הרמב״ם, אז בראש שלי, לא חייבים להסכים הרמב״ם. גם אם זה נאמנות, לא חייבים להסכים הרמב״ם. כי יש כאן שאלה, תת חקירה. גם אם זה נאמנות, יש שתי אפשרויות. הביטוי, שהקצות מצטט גם, זה שאדם נאמן על עצמו. שאלה היא, מה הפירוש המילים על עצמו? אני... כשהסברתי את זה לפני 5 דקות, אמרתי, נאמן בנוגע לעצמו. התוצאה, השטח שמושפע מהדין הוא עצמו. יש אפשרות אחרת, אדם נאמן על עצמו, שזה יותר קרוב למילים, מה זה אדם נאמן על עצמו? אתה נאמן עליי, הוא נאמן על עצמו. העל עצמו זה מי מאמין לו. אדם נאמן על עצמו, אדם יש לו נאמנות בעיני עצמו. כלומר, בית הדין בכלל לא מאמין לו. בית הדין יש לו מערכת של הלכה שנקרא פי שניים עדים יוקם דבר. צריכים עדים, עדים קשרים, לא נוגעים בדבר, וצריכים שניים וכן הלאה. אבל יש גם בית דין סובייקטיבי. השאלה הזאת, למי שמכיר, הוא מחלוקת ראשונים לכאורה, בדין שנקרא עבד אינש דינה לנפשי. עבד אינש דינה לנפשי זה שהוא לעצמו, הוא עבד דין, והוא פוסק לעצמו, או שזה רק היתר לעשות דברים בלי בית הדין. אז כאן גם כן, אדם נאמן על עצמו, האם זה אומר שהוא אסור לאכול, כי הוא מקבל את עדות עצמו. כי הוא מאמין לעצמו. זה גם דין הגיוני. אני לא מאמין לעד שהוא נוגע בדבר, אבל הוא מאמין לעצמו, כי הוא יודע שהוא לא משקר. בעיניו הוא לא משקר. כן? אז הדין שהוא מקבל את זה, אבל בדין לא מקבלים את זה בכלל. ואז גם כן הוא לא ילקה. כי כדי שהוא ילקה, הוא לא לוקה, הוא לא מכה את עצמו. בטן לא מלקים אדם שלא עבר איסור שהוכח להם. אז הוא מאמין שזה איסור, ולכן בית דין רק פוסקים לו, בית דין אומרים לו, בוא בית דין, החכם, הלכה, שולחן ערוך אומר לו, לשיטתך אסור לך לאכול, אז לכן אל תאכל. אבל להעניש, צריכים, זה מייס הבטן, מייס הבטן צריך אותו פי עדים. הרמב״ם כנראה סובר יותר מזה, אדם נאמן על עצמו, זה כמו שהתבטאתי, לגבי מה שנוגע רק לו ולא לכל העולם כולו, אז בית דין מאמינים לו. ככה גם משהו בקצות, שהקצות משווה אצל הודעת בדים, כמי יעידם דמי. אם בדם הודה, אז בדין יוציא ממנו כסף. כי לגבי להוציא ממנו, הוא נאמן עלינו, הוא נאמן בעינינו. אז לפי מה שהקצות אומר, וזה מה שהרמב"ם אומר, בדין מאמינים לבן אדם בכל מה שנוגע אליו. לחומר כמובן, לאיסו, לא להתר. אז לכן אם הוא יגיד שזה אסור, אז בית דין מאמינים לו אם הנפקמין הזה להגיד לו שזה אסור, ויאמינו לו אם הנפקמין הזה להקות אותו. אם לא ילקו מישהו אחר, רק ילקו אותו. זו שיטת הרמב״ם. אבל יש לי גם שיטת ביניים, לא נדר, ולא עקביות, אלא נאמנות, אלא שאדם נאמן על עצמו, נוצר כאן, זה לא שני שטחים עם שתי רמות נאמנות, אלא שני בתי דין. בבית דין הפרטי שלך, שם אתה האדון, אתה המלך, ואתה השופט, אז לא צריכים עדים. מספיק ידע פנימי. בעולם האובייקטיבי, אז יש צורך, בעדים. אז הרמב"ם ודאי לא סובר, לא נדר ולא דין העקביות. הוא סובר שמונה בנאמנות, אבל יותר מזה, הוא סובר שמדובר בנאמנות אובייקטיבית, בנוגע לבן אדם הספציפי, בן אדם היחיד. זה נאמנות אמיתית, או אולי אובייקטיבית זה מילה שמעת פה, נאמנות אמיתית במה שנוגע לו, ולא מה שנוגע לאנשים אחרים. אוקיי, לחזור לענייננו, לנפקמין הראשון שראינו, שזה היה הרשב"א הראשון, האם אדם שלא קימלי, אם יש דבר כזה, האם הוא יכול לעשות את עצמו? שתי דעות ברשב"א, ראינו דעה בשיטה מקובצת, אפשר לתקח עם רשב"א הוא דווקא ככה או דווקא ככה, לדעתי הוא דווקא כמו דעה השנייה ברשב"א, אבל המסר אשכנז יאמר שהוא דווקא כמו דעה הראשונה ברשב"א. ולכאורה זה תלוי בחקירתנו. אם כבר קראנו את השאלה המקובצת, תסתכלו עוד פעם במקום מספר 4, השאלה המקובצת, בפתיחת דבריו. נאמן לאוסר עליו, גם זה דברי בעל השיטה עצמו. הוא לא מצטט ראשון, זה רב סלע אשכנזי שמדבר. מילתי דרבי אליעזר מתפרש בתרי ענפי. שתי אפשרויות. עוד כאמר נאמן לאוסרה עליו, פירוש הבעל נאמן לאוסרה עליו, אחרון דעתי בעל לבית דין כדי לאוסרה עליו. מה השאלה שיש בעל השיטה? מה זה נאמן לאוסרה עליו? לאוסרה זה תיאור של הפעולה שלו, או תיאור של התוצאה? אדם נאמן לאסור את אשתו, או שהוא נאמן? ואז היא אסורה. אז האפשרות, מה נפקא מינה? האם הוא צריך להגיד שהיא אסורה? אז המקרה הראשון שלו, כגון דעתי בעל לבית דינה, כדי לאוסרה עליו, הוא בא ואומר, אשתי אסורה עליי, בגלל שמצאתי פתח פתוח. ולהכי נאמן, דעשב יחנף שחתיך די אסורה, וכמן דעתי לבית דינה, וכאמה דרי אסורה עליו אינו חפץ בה, הרי היא נאסרה עליו. ואף אגב די מותרת לו מדינה, הבלי כוסר עליו דבר המותר. הקצות לא ראה את זה, אבל לכאורה מה רק תיארנו? מה, אף אגב דהי מותרת לו, ואף אגב דהי מותרת לו, מדינה, הב אליי כף הדמיון, כאוסר עליו דבר המותר. זה מה שנקרא נדר. הוא אומר, למרות שהיא באמת מותרת, מדינה היא מותרת, מה זה מדינה? מדינה היא אסורה, כתוב בגמרא שהיא אסורה. כלומר, מדינה האמיתי היא מותרת, אבל אדם יכול לאסור על הדבר המותר. אני יכול להגיד על חתיכת לחם, הרי כיכר זו אסורה עליי. אז למה היא נפקא מינה? אז הוא אומר דבר, אני מתקשה להאמין שזה פשט הגמרא, והוא אומר שזה אפשרות. אז הוא צריך להגיד את המילה, אני אוסר אותה. אז הוא לא ממש אומר את זה, הוא לא אומר אני אוסר אותה, אז זה נדר. אבל הוא אומר, פתח מצוח מצאתי, ואני רוצה שתגידו לי, ולכן אני חושב שהיא אסורה. הוא צריך להוציא את המילה איסור מהפה. אבל כנראה הוא סובר בניגוד למה שהקצות אומר, מה שהקצות הביא. אם הוא לא יגיד את זה ככה, אז ודאי זה לא נדע, כן? כאן הוא דורש, מה זה נדע? אז אדם יבוא ויגיד, פתח פתוח מצאתי, מה הדין? תגידו לי אתם. אז זה פשוט לא שהיא לא אסורה. הוא צריך להגיד, באתי לאסור אותה. אינמי, שדעתי זה ודאי הפשט הנכון. דהכי כאמר, רב אלעזר, העומר פתח פתוח מצאתי, נאמן, נקודה. ולמי הוא נאמן? היינו דווקא לא שרה עליו, פירש, וכגון דעתי בעל לבית דינה סתם, וכמה פתח פתוח מצאתי, דעתי לבית דינה כדי להפסיד דק תובתה, זה מה שהוא באמת רוצה. וכמה בלעזר, זה נאמן, ומה ידע כמה פתח פתוח מצאתי, ונאמנתו היינו כדי לא שרה עליו, ולא להפסיד דק תובתה. ואיידי שתבטרה, פירש רשי, יחמם דבר בלעזר, ובהכי ראי את השאפ, סוג את השמייטי, כדבין הולכת את הדסק עליו. הוא באמת חושב שזה הפשט הנכון, אבל האפשרות הראשונה שלו זה ממש הוא כנראה הראשון, שאלה את הפשוט הזאת של נדר, וזה ממש נדר אצלו. טוב, הדעה השנייה הוא לא מסביר. בניגוד הראשון, אז זה לא נדר, זה כנראה הדין הנאמנות. נחזור להמשך הרשב"א. מקור מספר 3. מסיבה שאני לא זוכר איך זה קרה, אני מתחיל כאן באמצע. אז אני אסביר מה את השורה החסרה פה. אפשר לנחש מהו. יש אומרים, זה אמצע משפט ברשב"א, אני מכה על חטא. יש אומרים, זה דווקא בשלו מצא חסר מילה, דם. המצא דמים, לא. לכן דקדקו מדברי ערך. יש שתי דעות בראשונים. הדעה הראשונה של הרשב"א, נגד הדעה השנייה ונגד הריטב"א, שמיד נקרא. כתוב, העומר פתח פתוח מצאתי. מתוך המשך הגמרא, מתברר שיש שני סוגים של טענה. פתח פתוח ולא מצאתי דמים. לא מצאתי דמים זה הפסוק בתורה של פרשת מוציא שמרה, שאומר לא מצאתי לביתך, בתולים. הכוונה היא דמים, והוציא השמלה לעיני העדה. אז כאן כתוב פתח פתוח מצאתי. אז מה עם טענת דמים? מה קורה פה? יש מחלות ראשונים. יש אומרים, זו השורה שלפני הקטע שהבאתי, שזה לא משנה. גם אם הוא יגיד, תראה, דם מצאתי, אבל אני בכל זאת ראיתי שפתח פתוח, היא גם כן אסורה. ויש אומרים, שרק כשהוא לא מצא. אבל אם מצא דמים, אז הוא לא נאמן לאוסרה עליו בטענת פתח פתוח. עכשיו, אם היה מדובר כאן בממצאים עובדתיים, אז נכון, יש סתירה. מצד אחד יש פתח פתוח, מצד שני יש דמים, אז זה כמו עדים לכאן ולכאן, היינו דנים בזה. אבל אנחנו לא דנים בממצאים אובייקטיביים, אלא בטענת הבעל, כמו בשבח הנפשך. אז בא הרשב"ב ומסביר את השיטה השנייה, שאם מצא דמים הוא לא אוסר על עצמו. לפי דבריהם יש לי לומר, זה לא אמור לקו הפתח בחור כשני עדים דמי, אלא כשאין שושר מלך, אבל הרי שושר מלך, ואף אגב, הנה מה שרציתי, ואף אגב דאיו כאמה דמצא פתח פתוח, לא ודאיתי, איו סבר דקימלי ולא קימלי, דברות לא קימלו לאינשי שפירו. אז איך מסביר הרשב"א השיטה שאם הוא מצא דם שהוא לא אוסר, אי שבח הנפש חתיקא דאיסורא, אז מה אומר הרשב"א? אנחנו אומרים שכנראה שלא קימלי. אז יש לדייק מזה שני דברים. הדבר הראשון זה הדבר החשוב. אומר הרשב"א, שלולי שהייתי מוצא את המוצא שרק מצאתי, שאני פתאום אומר לו לא קימלי, ובאמת הפתח לא היה פתוח, אז הוא היה אוסר למרות שיש דמים. יש דם בתולים. ובכל זאת, איו כאמה דמצא פתח פתוח. וכנראה דין היה, הכשאלה הזאת באה להגיד, ותגיד שבדך יתיך את איסורה. אז מה הרש בתירוץ? התירוץ הוא שאומרים לו, אתה לא היית בקי. כיוון ש... זה מילטות לא קימלי לאין שישה פירו. זה באמת דבר שאפשר להגיד, זה סביר שיש טעות כזאת. לולי המוצא הזה, נגיד אם זה היה משהו אחר, עם שני סימנים. והוא היה אומר, אני מצאתי סימן שזה ודאי טרף, אבל אומרים לו, אבל יש כאן סימן שזה ודאי קשר, סימן אחר. והוא אומר, טוב, הוא אומר שהוא מצא, אז הוא היה עושה. הדעה הראשונה, ממש סובר ככה. כלומר, גם לפי הדעה השנייה ברשב"א, שאומר שהוא לא נאמן לאסור עם מצא דם, אבל זה רק בגלל הטענה שאומרים שלא קימלי. לולי זה, הוא היה אוסר על עצמו למרות שמצא דם. האמת, שיש תשובה ברשב"א, שמובא פה בדף שלנו, בתוך המשנה למלך, הלכות אישות, פרק ת' הלכה ת' ו', הדגשתי את המילים פה במקום מספר 8, שוב ראיתי שהדין הוא פשוט מתשובת הרשב"א, הובא בתור יורדי הסימן א', זה מובא גם בשולחן ערוך ונסרק בשולחן ערוך, הלכה למעשה, על דעת הטבח שאמר על בהמה אחת שהוא לא שחטה. ובאו עדים ויאמרו שהוא שחטה. מה קורה בשביה ענף שחתיכה דאיסורה נגד עדים? שני עדים אומרים זה מותר, והוא אומר שזה אסור. והוא עומד בדיבורו ואומר שלא שחטה, והשיב הרב, זה הרשפה, בתשובה, דלכו לים המותרת בימה הזו, תאיק העדים לשחטה, אבל לידי אסורה, דשביה נפשי חתיכה דאיסורה. אז הרשב"א אמר שאומרים שבן החתיכה דאיסורה גם נגד עדים. לאסור על עצמו כמובן. העדים נאמנים עליי. אבל על עצמו הוא נאמן יותר משני עדים. במילים אחרות, אדם נאמן על עצמו יותר ממאה עדים. בהודעת בעל דין כמאה עדים דמי ויותר ממאה עדים. אז בהודעת בעל דין זה אכן ככה. בכל הקצות יאהב את זה, כי זה דין מקביל. חופק, אדם נאמן על עצמו, אדם נאמן לאסור על עצמו, אפילו אם יש עדים הפוכים. אז טוב, אז הרשב"א שקראנו עכשיו לפני כן בחידושים, שאמר שהוא נאמן לאסור גם אם יש דם, אם לא אומר איזשהו קונץ כדי להסביר שהוא לא קמנאי, אבל בעיקרון היה צריך להיות נאמן, זה מתאים לזה. אם הוא נאמן נגד עדים, אז הוא גם נאמן נגד הדם. אבל אחורה, מה הספרה? איך אפשר להגיד שאדם נאמן? כשיודעים שזה לא נכון. אז אחורה כאן אי אפשר להגיד נאמנות. כי העדים יותר נאמנים, העדים באמת נאמנים עליי. אז זה מתאים מאוד להגיד שהספרה היא בגלל שאדם צריך להיות עקבי. אז אני לא מאמין למקרה הזה. הבהמה נשחטה על ידו, זה מה שאני מאמין. יש שני עדים שראו אותו שוחט, הם עדים כשרים. אז יש גזרת הכתוב שמאמינים לעדים, אז אני מאמין. שהוא שחט, והוא שוחט טוב. אבל הוא אסור, למה? כי הוא אומר שהוא לא שחט. ולכן הוא חייב לתנאי כמו מה שהוא אמר. שאלו אותי מה לגבי השיטת הביניים שלי. שהוא לא נאמן עליי, זה כן נאמנות, אבל הוא נאמן על עצמו. אז אולי אפשר להסביר את הרשב"א. מה זה צריך להגיד? בבית הדין, העדים נאמנים והוא לא נאמן. נקודה. אבל אמרתי, יש בדין פרטי של עצמו שדן את עצמו. גם לגבי עצמו, הוא לא רק, הוא בית הדין של עצמו. ובית דין של עצמו הוא נאמן. האם הוא יהיה נאמן יותר משני עדים? אז גם שני עדים מדברים איתו. אז שני עדים באים לפני הבית דין שלו, ואומרים לו, תדע לך שזה מותר. ואז הוא אומר לעצמו, תדע לך שזה אסור. מה הבית דין הפרטי שלו צריך לפסוק? אפשר להגיד כמו הרשב"א. עדיין אדם נאמן על עצמו יותר משני עדים, מה זה אומר? מה היה קורה אצלכם? אני שואל אתכם. שני עדים אומרים לכם שמשהו אסור. ואתם יודעים שזה מותר. אתם יודעים שהם שקרנים. אז כלפי שמיה, בינכם לבין הקדוש ברוך הוא. מותר לאכול או אסור לאכול? אני חושב שזה פשוט שמותר לאכול. אתה יודע שהוא שקרן. הפוך, זה כל שקרן. שני עדים אומרים שזה מותר לאכול את זה, ואתה יודע שזה אסור. אתה בעצמך ירית על הבהמה בראש. והם אומרים, לא, מה פתאום? זה נשחט. אז מותר לך לאכול? בטור שעשו לך. למה? כי באמת, זה שעדים נאמנים, זה כתה כתוב, ויש סיכוי שהם שקרנים, אבל אתה יודע, אם אתה יודע שאתה מדובר אמת, אתה יודע שאתה דובר אמת, אז זה יכול להיות שזה הפשט ברשב"א גם כן, גם אם אומרים שזה נאמנות, אבל עדיין זה לא נאמנות אובייקטיבית, לא שבית דין מאמינים לאדם יותר מעצמו, אלא שהאדם מאמין לעצמו. אם אדם מאמין לעצמו, אז יכול להיות שהוא מאמין לעצמו אפילו יותר משני עדים. הרל אומר שהרמב"ם פוסק שאדם שיודע שמשהו מותר, מותר לו לאכול. הבאתי את המקרה של מותר, כי אני חושב שזה זה סביר, מה שמעניין אותנו זה הפוך. כשאתה יודע שזה אסור, והם אומרים לך שזה מותר. אז זה פשוט שאסור לך לאכול. לגבי אם אתה יודע שזה מותר, והם אומרים שזה אסור, אז זה קשור לסוגיה בכחיתות. כי בסך הכל, המצב שם זה יהיה מאוד מסובך. כי אם בתין יראו אותך אוכל, הם גם ילקו. שני עדים אומרים שזה אסור. אם אתה תאכל בפומבי, אז בתין חייבים לנהוג איתך, כמו העדים, אז אתה תקבל מלכות. אז יש כזה איזושהי הגשה לא נוחה עם זה שכן, אני יודע שזה מותר, אבל בדין יאסרו. זה בעצם שאלה סוקרטית כזאת. אם מערכת המשפט מחייבת אותי, אז מה עליי לעשות? אז יש בזה דיון, בעצם אני חושב שזה מחלוקת גם מאיר ורבנן, מחלוקת ראשונים, אבל באיסור זה פשוט שזה כך. אם הדיון שזה דבר אסור, במאי עדים אמרו שזה מותר, אז מה, אז אני אוכל? אז לכן אפשר להסביר את הרשב"א גם לפי שיטת נאמנות, אם מדובר בנאמנות סובייקטיבית. אדם נאמן לפני עצמו, במושב בדין של עצמו על עצמו. אם אומרים שזה אדם נאמן עלינו בנוגע אליו, אז לכל הוא לא יהיה נאמן יותר משני עדים. כי השני עדים הם גם נאמנים, גם כלפיו וגם כלפי כל עולם כולו. אז בדין לא יקבלו את נאמנותו גם כלפי עצמו יותר ממה שיקבלו את שני העדים. אבל אם זה מדין עקביות או מדין נאמנות סובייקטיבית, אם זה בין עקביות אני חושב זה פשוט, שהוא נאמן יותר ממי העדים, כלומר זה אכפת לי, מעין נדר. אבל גם אם זה נאמנות יכול להיות, לא בטוח, אבל זה סביר להגיד שהוא יהיה נאמן יותר, יותר ממי העדים, כי הוא נאמן בעיני עצמו יותר, יותר משני העדים. מוריסיו שואל, לא בטוח לי שזה פועל לכולה, לכול אדם קרוב אצל עצמו. לא, זה שזה לא בטוח שזה פועל לכולה זה נכון, אבל לא מהסיבה שאתה אומר, מה זה אומר שאדם קרוב אצל עצמו? עוד פעם, זה לא נוגע לי, אני שאלתי בחדרי חדרים, וזו הייתה הכוונה של הרן. אני יודע שמשהו מותר. שני עדים או ארבע עדים או מי עדים אומרים שזה אסור. אז זה לא חכם לאכול לאכול בפומבי, כי אנשים יתפסו אותי. האם מותר לי, בחדרי חדרים מותר לי, מה זה מותר לי? האם אני יכול לעבוד לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני יודע שזה פרס, אני אוכל. עכשיו, אפשר להמציא איסורים. אפשר להגיד שיש איסור לנהוג נגד ההלכה. כמו שההלכה אומרת שאסור לאכול חזיר, ההלכה אומרת שעל פי שני עדים יקום דבר, וההלכה אומרת שזה הפסק של בית הדין, פסק בית הדין, אז זה הדין. מה איסור בדיוק? לא יודע, אסור לעשות הלכה לעצמך, גם אם אתה צודק. אני יכול להמציא את זה. אבל לא בגלל שהוא קרוב אצל עצמו, הוא יודע שהוא אומר את האמת. אדם קרוב אצל עצמו, זה אומר שאנחנו חושבים שהוא שקרן. אז אין החינמי. אני לא אמין לו. אבל השאלה היא, מותר לו להאמין לעצמו? איזה מין שאלה הזאת? זה די סביר, שברור שזה מותר לאדם להאמין לעצמו. אנחנו צריכים להיזהם עם המקרה הקצה. אם אני ראיתי שמשהו מותר, ומאה אלף איש אומרים לי שזה אסור, אני חושב שאני לא אוכל. כי אני אתחיל לפקפק בשפיות של עצמי. בסדר. אני אומר, אז לכן אמרתי, שני עדים, שלושה עדים, ארבע עדים. לדעתך, אתה יודע שהם שקרנים, ואתה יודע שאתה דובר אמת. זה סביר שזה מותר, יש את הכך. אבל לא בגלל שהוא קרוב אצל עצמו, אלא בגלל שהוא, אולי בגלל שהוא צריך לכופף את עצמו כלפי האמת של אחרים. כלפי האמת אובייקטיבית, כלפי האמת של בית הדין, כלפי האמת של ההלכה. לכן אמרתי שלחום זה פשוט, אדם לא חייב לכופף את עצמו כלפי ההתר של אחרים. שיחמיר לעצמו, למרות שהוא יודע שכל אחד אחר, מה אפשר לעשות? הם טועים, אבל הם טועים על פי דין. המשנה למלך הזה שרק קראנו, זה באמת הייתה שאלתו מלכתחילה. הרשב"א שקראנו זה רק הייתה התשובה. שאלה שלו כאן בהתחלה מופיע, והסתפקתי בכל מילתא. דאמרינן, שווה נחת תיכל איסורה, היכא דאיכא עדים מכחישין אותו מהו? מי אמרינן, כיוון לדידי שווה נחת תיכל איסורה, הוראת בעל דין כמי עדים דמי, ואסור, עודים ודכות דאיכא עדים מכחישין אותו, אף לדידי שרי. בסוף הוא כותב, זה? המסקנה שלו, לקראת הסוף, הנה אח, שורה האחרונה של העמוד, אך קדמה עיינינן שפיר, נראה דלו פליגי, דמרי מיירי כשמקדש חזר בו, ולא הייתה המטלה בחזרתו, דקיימן דקורך דשבי נפשך חתיך דיסור וחזר בו, ונתן המטלה דבריו, אין בחזרתו כלום, ודאי ביסורו עומד. כן, אדם ששב אל החתיך דיסור, ואחר כך הוא חוזר בו, אומר, לא ראיתי. אז הוא עדיין אסור, הוא לא נאמן לחזור בו. אבל כל היכה דאיקה עדים למחישים אותו והוא חזר בו, ספיר אלי למערי דחזרתו, חזר אף אגב דלא, אף לא נתן המטלה לדבריו. אלא שאמר שמה שאמר בתחילה שקר אינה בלתי שום טעם. אבל העולם שאם היה עומד בדבריו הראשונים, אף מריזה מודד לידי שווי נפסק כתריסורה, אף איקד מחישים אותו. אז יש לו מין פשרה בין שתי אפשרויות. אם שם נחתיך לדיסורה במקום עדים, אז הוא אומר, כן, במקום עדים זה אסור, אבל במקום עדים הוא יכול לחזור. בלי עדים הוא גם לא יכול לחזור. עם עדים, הוא אסור, אבל הוא יכול לחזור. ולהגיד ששיקרתי, ואז יהיה מותר. זה הייתה מאוד מוזרה. איך זה יוצא? אני, לדעתי, זה מתאים לדרך השלישית, לדרך הביניים שלי. אם זה מדין, אדם צריך להיות עקבי, אז הוא לא יכול לחזור גם. גם אם יש עדים. כמו שבנדר הוא לא היה יכול לחזור. אם זה מדין נאמנות על בית הדין, אז אני חושב שהוא לא נאמן נגד שני עדים. אבל אם הוא נאמן על עצמו, אז אם יש שני עדים, הוא באמת מאמין לעצמו יותר משני עדים. אבל זה נותן לו אפשרות לחזור, כי כשהוא חוזר, אז הוא גם יודע בעצמו שהוא שקרן, שהוא שיקר לפני כן, אבל הוא בכל מקרה יודע את האמת כלפי עצמו, רק אני לא יודע מה האמת שלו. אבל הוא כן יודע. אז אם הוא היה סתם חוזר בו, היינו אומרים, אתה לא יכול. כי כבר קיבלת עדות עצמך, ואתה צריך לנהוג ככה. אבל אם הוא קיבל את דעת עצמו יותר משני עדים, אחר כך הוא אומר, אבל אני לא מאמין לעצמי. אני יודע שעדים אומרים את האמת, ולא אני. אז יכול להיות שזו הסיבה שהוא יכול לחזור. זו שיטה מאוד מעניינת שיש כאן המסקנה של משנה למלך. האמת שזו פשרה שצריכים להצדיק אותה. נכון, היה צריך להגיד, לפי החקירה שלנו, שיש שתי אפשרויות. אבל הוא יוצא עם אפשרות שלישית. אדם נאמן יותר משני עדים, אבל אם יש שני עדים, הוא יכול לחזור. אז אני לא בטוח מה הפשט, אבל אני חושב שהכי טוב אולי זה להגיד כמו הדרך השלישית שאמרתי. אם כבר הזכרתי את זה, אז אני אזכיר פירוש אחר שאני מכיר, שזה מאוד מפולפל, מאוד מתוחכם, ולעניות דעתי גם לא נכונה. זה מאוד מחודש, אבל זה מעניין. זה נכתב בשיעור על ידי רבי יהודה לייב בלוך, היה ראש ישיבת טלז לפני השואה, לפני המלחמה. יש לו, הוא מפורסם בגלל שיעורי המוסו שלו שנקראים שיעורי דעת. אבל יש לו גם שיעורים, הוא היה ראש ישיבה, שיעורי הלכה. אז הוא הציע בשבת החתיך לסורה את הדבר הבא. הוא אומר, האמת, שבת החתיך לסורה זה דין סובייקטיבי לחלוטין. שיהיה כמו נדר, או כמו מה שאמרתי, עקביות, משהו כזה. אם אדם אומר שמשהו אסור, אז הוא צריך, אז בית דין אומרים לו שהוא צריך להתנהג באיסור. אבל, הוא אומר את הדבר הבא, אם בית דין פוסקים למישהו שדבר הוא אסור, עכשיו זה באמת אסור. כי הפסק בית דין גם יכול ליצור איסור. מה הוא בעצם אומר? הוא רוצה להביך בשני עולמות. זה לא נאמנות, זה לא באמת חזיר, זה באמת פרה. וכשהוא אומר שזה חזיר, אז בית דין אומרים לו, כיוון שאתה אמרת שזה חזיר, אז אתה חייב לתנאי כאילו זה חזיר. אבל עכשיו שבית דין אמרו לו את זה, זה לא רק שהוא אמר את זה, עכשיו גם בית דין אמרו לו שהוא חייב לא לאכול, שאסור לו לאכול, אז זה באמת אסור לו לאכול. וכיוון שזה אסור לו לאכול, אז זה נאמן גם נגד שני עדים. כי עדים מעידים שהוא פעם לא היה חזיר, אבל עכשיו זה הפך להיות חזיר, חזיר סובייקטיבי בשבילו. זה איסור חדש, בית דין הפכו את זה לחזיר של אדם אחד. אני מודע, אני לא אוהב את זה, בגלל שאני חושב שזה גוזמה להגיד שיש ככה כוח לחזל. כלומר, מה בעצם, יש כאן תפר. יש לנו דינים, ויש לנו דיני ספקות, דיני פסק, דיני ידיעת הדין. בתורה כתוב שאם דבר הוא חזיר, הוא אסור לאכול. אבל אין דבר כזה בעולם. מה שיש בעולם זה ששני עדים אמרו לי זה חזיר, ולכן אני פוסק שזה אסור. אז מה שהגריל בלוך רוצה להגיד זה, כמו שהתורה אוסרת חזיר, כך התורה אוסרת את מה שחכמים אמרו שהוא חזיר. גם אם זה הייתה בטעות. אם שני עדים אמרו לי זה חזיר, ואז אני אפסוק שזה חזיר, אז זה באמת יהיה חזיר. אחר כך, אם יזימו את העדים, אז אני אפסוק אחרת. אבל כל זמן שהפסק הזה קיים, אז הפסק הזה קיים. לא, אופיר שאל אותי על איזה איסור הוא עובר, על לא תסור, זה לא מה שהוא אומר. לא תסור הייתי, אני גם הייתי מסכים. לא, הוא אומר שהוא עובר על איסור לא תאכל חזיר. אם בית דין פוסק זה חזיר, אז זה חזיר. אני אגיד יותר טוב, זה לא חזיר, אפשר לשנות את המציאות. אם בית דין פוסקים שזה חזיר, אז יש בזה איסור של לא תאכל חזיר. זה אסור מדין חזר. לא מדין לא תאסור. הפסק הוא המציאות. זה מין דס טיירה כזה, בצורה מוגזמת מאוד. אני חושב שזה מוגזם, אבל זה פותר כמה בעיות פה. כן? זה מסביר איך יכול להיות איסור סובייקטיבי, הוא באמת אסור. זו דוגמה, לפי זה, אז יכול להיות, אני חושב שגם הוא אומר את זה, שילקה. כי מישהו אוכל חזיר, אז לא כה. והוא אכל חזיר של עצמו. הדבר הזה נוגע אולי, וזה המקור האחרון שלנו, למה שכתוב כאן בריטפה, מקור מספר 5. הדי אמרינה נאמן לאוסרה עליו, יש לו דיוק לשונית שהאמת, אני בקושי שומע מאיפה זה בא. אבל זה לא הנקודה שלנו, תקבל את זה, אני רוצה לדעת מה הדין. הדי אמרינה נאמן לאוסרה עליו, ולא כמה נאמן לאוסרה על עצמו, אני לא הבנתי את זה. אם אתם שומעים את זה, אז ברוך תהיה. אבל בואו נראה רק את הדין. הוא אומר, למה כתוב נאמן לאוסרה עליו, ולא כתוב נאמן לאוסרה על עצמו? אני חושב זה אותו דבר. אבל הוא אומר, הקמשמלה, דקייבן דטיין קיין בבית דין, בטענת ברי, בית דין אוסרים אותה עליו, ומפקינן לה מיני, ואינו רשאי לקיימה. שאלת הריטב"א היא, האם מכריחים אותו לגרש? להוציא אישה מבעלה, זה פעולה שדורש המון סמכות של בית הדין. זה דומה להוציא ממון ממישהו. יש דינים בגמרא, ביבמות, שבו אומרים שזה אסור, אבל אם הוא לא רוצה לגרש, לא מכריחים אותו. כי להוציא אישה מבעלה, צריך להיות דבר מאוד מאוד ברור. אז הריטב"א היה לה הווה אמינא. שבשבת החתיק עד איסורה, אבל לא מכריחים אותו להוציא. הווה אמינא הוא באמת ברור למה. כי זה לא אובייקטיבית, אני לא חושב שהוא אסור עליו, שהיא אסורה לו. אז אני לא חושב שהוא צריך להוציא. אני אומר לו, מה דינו? אתה, נגיד אם זה עקביות, אז הריטב"א לא צודק, אתה מה שהוא אומר. אתה צריך להיות עקבי, אבל בית דין זה כמו מלכות. כמו שבית דין לא ילקו, אז ככה בית דין לא יוציאו. זה פעולת בית הדין. אז הריטב"א טוען שבית דין מפקין על המיני ואינו רשאי לקיימה. ואחי מוכח הסוגיה דלקמנה, ואחי מבדס גם האישה נעשה על הביילה, והיינו וכו', הוא מתק בתוך הגמרא עצמה, שלפנינו, שלא קראנו עדיין, ולא נקרא, כי אין זמן, אבל שהגמרא מדבר על סוטה וזה, דאילו, לצאת ידי שמיים, בלב הכי נמי תצאי. כדו רוכל וכולו, מחובר את הדת, ויפה גם דמי פרק עבדי במות, בית דין בעידם ודמאפקי. אמינו לכמן, זה פתק בטור, כעידם דמי. אז הוא אומר, נכון, בית דין רק מוצאים בשני עידים. יש איסורים, אבל אם לא איסורים ודאיים, בית דין לא מוצאים. אבל זה איסור ודאי על עצמו. כן, אז לכאורה, גם מזה שהוא מביא ראיה משני עידים, למשל הגמרא וכן הלאה, כן, אז לכאורה, הדבר באמת סבור שזה נאמנות, וזה נאמנות אובייקטיבית בנוגע אליו. ולכן בית דין מוציאים אישה מבעלה, אף על פי שבית דין רק בעידים הם מוציאים, אמין לכמה, זה פתח פתוח, כעידים דמי. כל אחד דבר כאל אחד ספקה, וזה ברור. וזה ברור, זה פשוט לא. שבית דין, מה שנוגע אליו, בית דין נוהגים, שזאת אמת לאמיתה. כאילו שני עידים העידו את זה, מה שנוגע אליו. אז הוא גם אסור בוודאות, וגם יוציאו. ואני לא הייתי מופתע, אם נמצא איזה ריטוי שום מקום שיגיד, שגם לוקים. כי למה לא? בדין, יש להם שני עדים על העובדות האלו, כל זמן שהנפקמין הוא רק כלפיו. אז נכון, הריטב"א הוא באמת דוגמה טובה. א', הוא חשב על השאלה. עכשיו, המקור שלו נראה שהיא, סליחה, ולשון הגמרא, עליו ולא על עצמו, אני לא מבין את זה בכלל. נאמן לאוסרה, כנראה ש... טוב, כנראה זה כך, אם היה כתוב נאמן לאוסרה על עצמו, אז היה נשמע יותר כמו נדר. הוא נאמן ליצור לעצמו איסו. אבל נאמן לאוסרה עליו זה, לא יודע למה, זה נאמן לאוסרה. הוא לא אוסר על עצמו. הוא אוסר אותה ונוגע לעצמו. לא יודע, אני לא שומע את זה בדיוק, אבל ככה כנראה משהו קורה. אז יש לנו, רק לסכם, יש לנו כמה מקורות כאן, שלכאורה מורים לכיוון הנאמנות, אפילו נאמנות אובייקטיבית, זה הרמב"ם לגבי מלכות, הריטב"א לגבי הוצאה אישה מבעלה. ויש לנו מקורות שמורים לא לנאמנות אובייקטיבית, או לא לנאמנות בכלל, אלא הגרסה שלי לסברת נדר זה חיוב לאדם להיות עקבי, שזה חומרה שהוא אוסר אפילו בלא קימלי, שיטה אחת ברטב"א, ברשב"א, ושהוא נאמן אפילו נגד שני עדים, שזה ניתן להתפלפל עם זה בגלל השיטה הראשונה או השיטה השנייה, אבל לא מתאים לשיטת נאמנות אובייקטיבית. מאוריסיו שואל, ברמב"ם לא מובן למה כשהכהן נשא גרושה, הוא יספק חללה. האיסור שהוא המציא על עצמו, עכשיו עובר לאחרים. אתה צודק 100%, וזה רמב"ם קשה, ולכן אולי אין אבירה מהרמב"ם, כי אולי משהו מסתתר שם. הרמב"ם פסק שם, נראה את זה ביחד. הוא אומר, אם נשא, אבל אוסר עצמו בגרושה, זונה וחללה, ואינו מטמא למתים, אם נשא הוא נטמא לוקה, והנבעלת לו ספק חללה. כלומר, היא לא ודאי חללה, הוא לא נאמן, אבל הוא גם לא אפס. אז הוא אומר, יש שם ספק. זה לא כל כך משנה לנו, אבל אולי, לא, אולי זה לא משנה לנו. מה שהוא אומר זה שאדם בא ואומר שהוא כהן, הוא לא נאמן, אבל הוא כן ספק. אז לגבי האיסורים, הוא ודאי אסור. כי הוא לוקה. ולגבי אחרים, אובייקטיבית הוא ספק. אז הוא לא עולה לתורה ולא אוכל בקדשי הגבול, אבל נבעלת לו, תהיה ספק חללה. למה הוא יוצר ספק? למה הוא יכול, זה לא שמשהו, לא שהוא נאמן לאחרים, הוא היה נאמן לאחרים, וזה הייתה ועדיין חללה. אז מאיפה בא ספק חללה זה ברמב"ם? זו שאלה מעניינת, יש שמה, בהלכות איסורי ביאה, יש שמה, מה אגיד, משנה, ויש שם משנה מלך גם כן. ארוך שמתמודד עם השאלה הזאת, אבל אני חושב, בכל מקרה זה לא סותר מה שאמרנו, כי הוא לא אומר שהיא ודאי חללה, רק ספק חללה. אז צריכים להבין את זה. איך נוצר כאן ספק, לכאורה היא בחזקת לא, ונלמד עוד מעט, שבוע הבא נלמד דיני חזקה, אז היא בחזקת קשרה, אז למה מספק פוסלים אותה? זו שאלה מעניינת. הרמב"ם הוא חשוב בשביל דיני חזק עד המקרא, חזקת הגוף שיש לה. אבל כן, זה קצת פוגע בה. אולי הרמב״ם כאן בכל זאת הוא רמב״ם חריג. אני הנחתי שזה רמב״ם נורמלי, ולכן הבאתי ראייה מהמלכות. אבל זו הייתה שאלה טובה. תסתכל שם במפרשים על הרמב״ם, הם עוסקים בשאלה הזאת לגבי למה ניבלת לא ספק חלל. היה צריך להיות קשירה לחלוטין. טוב, וזאת הסוגיה. עכשיו לחתיך לאיסור, זו סוגיה די חשובה, כי יש לזה באמת הרבה השלכות. מבחינת נפח בגמרא זה די מצומצם. אבל גם אדם שלא נאמן, הוא נאמן על עצמו. זה היסוד שכאן הופיע בגמרתנו, וכל הסוגיה שלנו בעצם מבוסס על כך. אז אני רק אוסיף דבר אחד, שלומדים כאן דרך אגב. הבן אדם שלנו לא אמר שהאישה אסורה. הוא אמר שהיא ספק אסורה. והדין הוא שספק דיורייתא, ספק אחד, דיורייתא, לחומרה. אז גם זה נכלל בשבנך חתיכא דאיסורא. אם זה היה מדין נדר, אולי זה לא היה מספיק, אולי כן, אולי לא. מדין נאמנות זה ודאי בסדר. הוא נאמן על העובדות, ואנחנו אומרים מה הדין. כיוון שהיא ספק ניבל התחתיו, ספק ניבל על התחתיו, אז לכן היא אסורה. אבל יש בזה חידוש מסוים. שהוא לא אמר זה חזיר, הוא אמר, אני אומר לך עובדות, שפירושם זה שזה ספק חזיר. בספק חזיר אסור, אז לכן הוא אסור. יש לשים לב לנקודה הזאת, כי זה באמת החידוש. במקרה של הגמרא בקידושין, הוא אמר, קידשתיך? אז הוא אומר, את אסורה, אני אסור בקופותך. אבל כאן הוא לא אמר, זינית. הוא אמר, פתח מתוך מצאתי, ומה זה? זה צריך לדעת את ההלכה. אבל כיוון שההלכה, הלכה למעשה זה שהולכים לחומרה, לא שההלכה היא שהיא אסורה. ההלכה היא שאסורה מדין ספק, אז גם אותו זה מחייב לפרוש ממנה, מדין ספק. טוב, אז זאת הסוגיה להיום. אנחנו בשבוע הבא לא נעבור דף, אלא נלמד את התוספתים, בעיקר התוספות דימטחיל איבה את אימה, גם הקודם, תוספות דימטחיל לא צריכה, תוספות דימטחיל איבה את אימה, והראשונים שסובבים את התוספות הזה, ואנחנו נברר את דין רוב, תוספות כמה לרוב, וגם דין חזקה, שתוספות גם אותו מעלה, שני דינים אחרים, ביחד עם ספק ספקה, שכנראה, הגמרא לא מזכיר אותם, אבל הם פועלים בתוך סוגייתנו. אז אנחנו לא נתקדם באמת, רק נתעמק בשבוע הבא. לילה טוב לכולם, וצום קל לכולם, נשמע בשורות טובות. אילו מכם שרצים בבחירות המוקדמות, בפריימריז של מפלגה זאת או אחרת, אז גם שבמזל.